יחזקאל, פרק ל"ז. הפרק שלנו הוא פרק מפורסם מאוד. חציו הראשון זה מה שנקרא חזון העצמות היבשות, והחצי השני זה חזון איחוד הממלכה באחרית הימים. שתי הנבואות האלו בעיקרן מכוונות לסוף גלות בבל. כשיחזקאל אמר אותם, אז הכוונה הראשונית הייתה ש... שהן תתקיימנה אחרי חזרה לארץ, אחרי גלות בבל. אבל כיוון שלא זכו ולא עלו, לא נענו לרשות שניתנה על ידי כורש ועלו רק מעטים, לא התקיימו הנבואות האלו בימי בית שני, והם עברו לבית שלישי שאנחנו זוכים עכשיו להתחיל לראות את קיומן. הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, והניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. בפשטות, המראה שראה יחזקאל פה זה מראה נבואי, זה לא מראה פיזי שהוא ראה, למרות שיש כאלה שאומרים ש... כתוב ואבירני עליהם סביב סביב, כי יחזקאל היה כהן וכזה שלא התאמה, אז הוא רק קרא מסביב. ופשוט מדובר במראה נבואי. אז הוא רואה בקעה מלאה בעצמות, ולא סתם עצמות, אלא יבשות מאוד. כלומר, זה בא להראות עד כמה המוות שלהם הוא נראה בלתי ניתן לשינוי. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת? כמובן שבדרך הטבע הם לא תחיינה, אבל בידך לעשות הכל, אז אם אתה שואל אותי, אז ודאי שאתה יודע את התשובה. ויאמר אליי, הנווה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, ויחייתם. ועדתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, ויחייתם, וידעתם, כי אני אדוני. כמובן שהמשל הזה של העצמות היבשות, הוא מרמז על מצבם של ישראל בגלות. שאחרי כמה וכמה שנים שאנחנו זוכרים את זה שיחזקאל, הוא בעצם גלה בגלות יהויכין. ואלה שגלו איתו נמצאים כבר 11 שנים, הם היו... בגלות עוד לפני חורבן הבית, ובמקום לצפות, כלומר הם ציפו אולי שהם יחזרו תוך כמה שנים, ובמקום לראות תהליך חיובי של התקרבות לשיבה לארץ, הם ראו רק משבר יותר חריף כשנחרב הבית וכל שאר ישראל גם גלו, ועכשיו המצב נראה קשה, נראה עגום, כן, וכבר אמרנו שבדרך כלל עם שקורה לו כזה משבר הוא נכחד, הוא נטמע בתוך העם שאליו הוא גולה, וזהו, וזה הסוף שלו. ולכן היה ייאוש עמוק אצל הגולים, ויחזקאל מדמה אותם לעצמות יבשות שכבר איבדו את הטעם בחיים, איבדו כבר את התקווה, בטח את הטעם בשימור הזהות היהודית שלהם. הוא אמר, די, כבר כל החזונות וכל הרעיונות היפים כבר לא יקרו יותר. אז לכן הוא אומר לנביא, תנווה עליהם, על העצמות היבשות האלו, שיעלו עליהם גידים ובשר ואור, וממש יחזרו להיות רעננים עם חיות. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. כן, מתחיל פתאום איזה רעש, איזה המולה, איזה תזוזה. דברים מתחילים לזוז שם, מתחילים להתאחות עצם אל עצמו, עצם אל עצם מתחברת. וראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. בשלב הזה, כל המערכת של הגוף חוזרת לתפקוד, אבל אין עדיין את הרוח, אין עדיין את הנשמה שתחיה את הגוף. אפשר לומר שאולי זה מרמז לכך שהשלב הראשוני בגאולה יהיה שלב חומרי, בלי רוח. קודם כל יהיה את הבניין הלאומי של האומה, את מה שאנחנו רואים היום, אם אנחנו... מנסים לראות את ההתגשמות של הנבואה בימינו, אז קודם כל את התקומה הלאומית בלי נטולת הרוח החילונית, ואחריה מגיעה הקומה הרוחנית. ויאמר אליי, הנווה אל הרוח, הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בו ירוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. כן, מדובר פה גם, הוא אומר פה עכשיו שמדובר על הרוגים. לא סתם מתים אלא הרוגים, אלו שמתו בחרב נבוכדנצר, ושדאג לייאש את עם ישראל, שיחשבו שאין להם תקומה. אבל עכשיו הנביא מוסיף פה את הקומה של הרוח, שהיא זאת שמפיחה חיים אמיתיים במתים האלו. והנבאתי כאשר ציווני ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ופה יש בעצם רמז לכך שהנבואה הזאת לא התקיימה בבית שני, כי אנחנו יודעים שבבית שני, קודם כל, כמו שאמרנו, גם אחרי שכורש נתן רשות, אז מעטים עלו, אבל גם אחרי זה, כשהצטרפו עוד ועוד ועוד, עדיין הרוב הגדול נשארו בבבל, ואי אפשר לקרוא לאלה שעלו לארץ בכל ימי בית שני, חיל גדול מאוד מאוד, לעומת אלה שנשארו. ולכן הנבואה הזאת לא זכתה להתקיים בצורה מלאה בבית שני, ולכן היא עוברת לגאולה השלישית והסופית. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. הנה עכשיו הוא נותן, הוא מפרש את המראה הנבואי הזה. כן, כבר ראו די, אחרי שכבר ראו את החורבן, את חורבן הבית, את ההרג שנבוכדנצר עשה בירושלים, את הגלות הנוראה לבבל, אמרו, כבר עבדה תקוותנו, נגזרנו. נגזרנו זה נחתכנו, הכרתנו. הכרתנו מארץ החיים, זהו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. אז אמנם גם כאשר, כמו שירמיהו הבטיח להם, שאחרי 70 שנה יחזרו לארץ, והם ראו שחוזרים, אבל לא זכו לראות את זה בצורה שלמה. לא ראו את זה עם הקומה הלאומית הזקופה, כמו שהיה ראוי להיות, עם עוצמה, עם כמות של אנשים, צון אדם ששועטים בחזרה לארץ, ולכן עבדה השעה ונדחה ב-2000 שנה. ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. אז אם היום אנחנו רואים את זה, אז אנחנו, כמו שהנביא אומר, כשאתם תראו את זה, כשתראו את החיות מחדש, את התקומה הלאומית מתחילה להתעורר וחוזרים לארץ, אז אתם תדעו שאני השם דיברתי ועשיתי. אז היום אנחנו יכולים להגיד את זה, שאנחנו רואים שהשם דיבר, השם הבטיח. 2000 שנה חיכו לראות את התגשמות ההבטחה, והיום אנחנו זוכים לראות את ההתגשמות שלה. ברוך השם. עכשיו עובר הנביא לנבואה השנייה שעוסקת באחדות הממלכה. כלומר, דבר ראשון, עצם התחיית האומה מהשבר של הגלות והחזרה לארץ. והדבר השני זה שאנחנו נחזור למצב המתוקן שהיה כל כך קצת זמן עם ישראל זכה לטעום ממנו של ממלכה אחת שמאחדת את כל עם ישראל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. עץ, הכוונה מה שנקרא שבט. שבט זה מקל שהמנהיג היה אוחז בו, ואיתו היה כמו בעצם המטה של משה ושל אהרון. אז לפעמים קוראים לזה מטה, לפעמים שבט, זה אותה משמעות, אז פה זה נקרא עץ. תיקח עץ של מנהיג, ותכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. יהודה, שהוא היה העיקר ממלכת יהודה, והנספחים אליו זה שבט בנימין, גם שבט שמעון קצת נספח ליהודה. ותיקח עץ אחר, מטה אחר, תכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, כי שבט יוסף הם היו השבט החשוב שבממלכת ישראל, ואפרים זה על שם ירובעם בן נבט שהיה משבט אפרים, שהוא היה מייסד המלכות הזו, וכל בית ישראל חבריו ושאר עשרת השבטים. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כן, תקרב אותם ו... או שהם ייראו כאחדים, או יש אומרים שאפילו בדרך נס הם יתאחדו, ויהפכו להיות ממש למטה אחד. וזה כמובן מסמל את האיחוד של הממלכה שהייתה מפולגת כל כך הרבה שנים בימי בית ראשון, הם ישובו ויתאחדו בחזרה לממלכה אחת. מכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, יגידו אותם אנשים שאתה תעשה את זה בפניהם, את האיחוד הזה של שני המקלות, שני העצים, מה פשר הדבר? דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ, את עץ יוסף, אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. תסביר להם ששתי הממלכות האלו, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, עתידות להתאחד. אגב, גם מפה רואים שהנבואה הזאת היא לא, היא אמנם הייתה אולי מלכתחילה מיועדת לבית שני, אבל היא לא קוימה שם, כי בבית שני בכלל לא עלו עשרת השבטים, לא היה זכר מהם, רק ממלכת יהודה, שכללה את שבט יהודה ובנימין, הם חזרו בחזרה לארץ, אבל שאר השבטים, גם אם בודדי בודדים מהם, מאלה שנשארו מעשרת השבטים, מגלות עשרת השבטים וחברו לממלכת יהודה חזרו, אבל ברור שבאופן כללי, עשרת השבטים לא חזרו בבית שני. ולכן הנבואה הזאת לא מתייחסת, לא זכתה להתקיים בבית שני. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. כן, תראה להם את העצים שאתה כותב עליהם, את ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, שיראו את הדבר. ודבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם. כמו שראינו בנבואה הראשונה. אני אביא אותם, דבר ראשון, יביא אותם לארץ, יחזיר אותם מהגלות. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. כפי שהיה בבית ראשון, שממש נחתכו, נחלקו, לקחו סכין חריפה וחתכו את העם לשניים, פיצטו את העם, וממש הוא משתמש בו ביטוי חריף, שהוא אומר, זה לא יהיו עוד לשני גויים, כאילו, מבחינה מסוימת, הם היו כמו שני עמים, נפרדים, למרבה הצער. ולא יתמעו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, שזה מה שגרם לפיצול. למה היה הפיצול? זה היה חלק, אומנם חלק מהפיצול זה עונש על מעשה שלמה, וחז"ל מייחסים את זה גם למעשים שדוד עשה, שהם באים לזה בביקורת, ודברים שגרמו לפילוג הממלכה, אבל באופן כללי ברור שהפילוג היה כעונש לשני הצדדים, על חטאים של עבודה זרה ושאר התועבות שנולדו מהגויים פה בארץ. אז לעתיד לבוא, הם לא יתאמו עוד בגילוליהם ושקוציהם ובכל פשעיהם. והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, ותיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם אלוהים. כן, כמו שראינו בפרק הקודם, שהקדוש ברוך הוא יטהר את עם ישראל. זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, יטהר את לבבם, ומתוך כך כבר תהיה אחדות, כי לא יהיה צורך בעונש ובפיצול, כמו שהיה בבית ראשון. ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו, ועשו אותם. כמובן שדוד לא הכוונה לדוד עצמו, אלא הכוונה זרע, מזרע דוד שהשמש הבטיח ונשבע לו, שזרעו יהיה, יהיו המלכים של עם ישראל לנצח. ופה בעצם אנחנו רואים את ההתקיימות של ההבטחה שהשם הבטיח. אז לדוד, אז יחזקאל מנבא עליה, שכאשר יחזרו לארץ בחזרה הסופית שממנה לא תהיה גלות נוספת, אז דוד, זרעו של דוד, יהיה רואה על כל עם ישראל. יחזרו למצב המתוקן של ימי דוד ושלמה. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כן, קודם כל אומר, נתתי לה, אני אחזיר אותם אל הארץ שנתתי לעבדי ליעקב. למה הוא אומר דווקא ליעקב? כי הפרשנים מסבירים, אברהם ויצחק, היו להם זרע שלא היה מגיע להם את הארץ. ישמעאל ועשיו, יעקב, כל בניו מגיע להם את הארץ, ולכן הוא אומר, שנתתי ליעקב. ולא רק שאני אחזיר אותם לארץ, אלא שוב הוא כופל ואומר, דוד עבדי נשיא להם לעולם, וזה מראה שוב, תמיד שאנחנו רואים כפילות שלכאורה לא מחדש את דבר, אז החידוש שבא זה החיזוק של הדבר. כי הדבר, כי עם ישראל כל כך הרבה שנים לא הכירו מציאות כזאת. כלומר, גם בתקופת השופטים היה פילוג, היה כל אחד, כל שבט היה חי לעצמו, בלי קשר כל כך לשבטים שלידו. היה איזה רגע היסטורי של כמה עשרות שנים בודדות, שזכינו לממלכה מאוחדת, וגם זה נשבר מהר מאוד והתפצל. כלומר, המצב הזה של נשיא אחד שמולך על כל עם ישראל, זה דבר שכמעט לא היה בנמצא, ולכן הנביא אומר, חוזר ואומר, פעם אחרי פעם, אומר, דוד, זרע דוד יהיה המלך עליהם, זרע דוד יהיה המלך על כל עם ישראל. כי הדבר כל כך פלאי, שצריך לחזור ולהדגיש אותו עוד ועוד. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונדתים וירבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. כן? לא כמו בית ראשון, שהמקדש היה זמני וחרב בעוונות, וגם לא, אנחנו יכולים היום להגיד, לא כמו בית שני, שגם הוא חרב, למרות שחזקאל לא, אמרנו, מבחינתו הפוטנציאל היה שבית שני, הוא יהיה הבית האחרון והנצחי. אבל גם זה לא זכו וגם הוא היה זמני, אבל הבית שעליו יחזקאל מנבא, גם פה וגם בהמשך בפרקים הבאים, זה מקדש שיעמוד לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. כלומר, יחזקאל אומר, כאשר הגויים יראו שהקדוש ברוך הוא חוזר בחזרה להיות עם ישראל, כלומר, כי ככה באופן טבעי הם היו אומרים, היה עם ישראל, יפה מאוד, אבל הם חטאו ובגדו בו, אז גם הוא אמר, טוב, בגדתם בי, אז אני זורק אתכם, זורק אתכם לגלות, ושם אתם תטעמו באיזה גוי אחר, וזהו. ואני אבחר לי איזה עם אחר שיהיה העם המייצג אותי עלי אדמות. אבל עכשיו כשיראו שעם ישראל חוזר לארצו, והמקדש חוזר בחזרה, שהמקדש זה הביטוי של השרת השכינה בארץ, יגידו, אם ככה, אז באמת עם ישראל הוא העם הנצחי שבו השם בחר לגלות את דברו בעולם. כי עובדה שהנה, הוא עזב אותם ובכל זאת חזר עליהם להיות להשרות שכינתו בתוכם לעולם.